Radio Soul Sur. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמיד... בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים. אדוני השופט, אדוני השופט. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כי אני חייל, אתם על רדיו סול כמו תמיד. אז תודה תודה שהצטרפתם אלינו, ואנחנו כאן עם עוד תוכנית שככה המטרה שלה היא להביא בפניכם מידע על מה שקורה בצבא. אנחנו, כמו שכולכם יודעים, בתקופה קשוחה, תקופה של שינויים, תקופה של אי-ודאות, באמת שהחדשות ככה כל כך מהירות ומתעדכנות באיזושהי תדירות מטורפת. אנחנו כולנו משתדלים גם לשמור על אופטימיות וגם להיות מעודכנים עד כמה שניתן בכל מה שניתן, שחלק מהעדכונים הם לא פשוטים. והיום אנחנו רגע אחד ננסה לעשות הפסקה מהשוטף, נרים טיפה את הראש כדי להסתכל על תהליכים שקורים בצבא, והם תהליכים שנראה לי שהם משמעותיים מאוד, והם ישליחו שנים קדימה, בטח בימים שבהם התחלנו לדבר על מי יהיה הרמטכ"ל הבא. ובשביל זה אני מביאה לאולפן היום אורח חשוב עם עבר קרבי מכובד. אבל לפני שנציג אותו, אנחנו נלך כמו תמיד לטיפ המשפטי השבועי שלנו, ההולי טיפ, ונשמע את הג'ינגל, ואז נשים את הטיפ שיהיה לכם שתדעו. אז ההולי טיפ, בבקשה.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז הטיפ שלי היום נוגע לכל מי שנשפט בהליך משמעתי. הרבה פעמים חיילים נשפטים בהליכים משמעתיים, ואז פונים אליי ההורים ואומרים לי, את עורך הדין, אנחנו רוצים לדעת אם ההליך המשפטי המשמעתי היה תקין. יש לי טענות, אומר לי האבא או החייל, לגבי אופן ניהול ההליך. עשו לו בסדר וכולי. הדבר הראשון שאני תמיד אומרת לכולם זה קודם כל, תוודאו אם יש לכם את הטופס ביד, טופס ההליך. ואז הרבה פעמים אתם יכולים עם הטופס הזה לפנות למדור דין משמעתי בצבא, מדור שייתן לכם מענה לכל השאלות שלכם, הם גם יבדקו את הטענות שלכם אם יש, יגידו לכם, יש פגם בהליך, אין פגם בהליך, וככה תדעו בדיוק איפה אתם עומדים, ואם הטענות שלכם מוצדקות או לא, אז הדבר הראשון, כמו שאמרתי, זה הטופס. אז תדאגו שיהיה לכם את הטופס, ומשם, תאמינו לי, יהיה לכם הרבה יותר קל. אז עד כאן הטיפ שלי להיום, וכמו שהבטחתי, אנחנו עם אורח שאי אפשר לומר את שמו, אבל אנחנו נציג אותו, נגיד ששמו רב סרן א', והוא מ"פ במחזור א' של תוכנית ארז. צהריים טובים.
צהריים טובים, מה נשמע?
מצוין, תודה שהצטרפת אלינו.
שמח להיות פה.
אז בוא נגיד רגע שאתה מ"פ בתוכנית ארז, ונגיד שתוכנית ארז היא בעצם המקבילה ביבשה לקורס טייס בחיל אוויר ולקורס חובלים בחיל הים. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה, אוקיי, זאת המקבילה, ועדיין, מה זה אומר? בוא תן לי קצת הסבר קצר לקצין המתחיל.
כן, אז צריך לעשות קצת הרבה סדר, כי זה באמת משהו חדש. אולי חלקם מהמלשבים שנמצאים בכנסי חשיפה קצת שמרו, אבל לציבור הרחב אולי עוד לא כל כך מכירים. Okay. התוכנית התחילה כרעיון עוד לפני המלחמה, בעצם לפני 3 שנים, תוכנית של זרוע היבשה.
Okay.
אפשר להגדיר אותה כמקבילה לקורס טייס, אבל המטרה שלה היא תוכנית אליט להכשיר מפקדים בזרוע היבשה. מפקדים שיהיו בעצם בגדודים, בין אם זה שריון, הנדסה, תותחנים, בחילות המקצועיים ובחיל רגלים, צנחנים, גולני, גבעתי, כפיר, נחל. והיא באה בעצם להכשיר מיום הגיוס מפקדים שיהיו בגדודים. בתוך התוכנית, שהיא מוכוונת לתוכנית עלית, יש לה הכשרה שהיא, אפשר להגיד שהיא הכי ארוכה היום בצהל, כי היא טיפה יותר ארוכה מטייס, שזה כולל בעד אחד.
אה, וואו, זה אפילו יותר ארוך מטייס? זה לא ידעתי.
בקצת, כן, אבל זה לא על התחרות.
אוקיי.
זה על האמירה שלהיות מפקדים בצבא, גם אותי לימדו, אני התחלתי את השירות שלי בצנחנים, וגדלתי בעצם מטירונות ומסלול הכשרה, יצאתי לקורס מקים, ועשיתי את הדרך הרגילה שכולם מכירים. התוכנית היא באה לא להחליף את התוכנית הקיימת של מפקדים בזרוע היבשה, היא באה לייצר אלטרנטיבה למפקדים. תוכנית שהיא בעצם לוקחת אותם, אם אני אתחיל משלב המיון, בעצם איך מגיעים לתוכנית ארז, אתם מתמיינים להתגייס, להיות קרבי, ועשיתם יום סיירות, והגעתם לאחד הגיבושים. ברגע שתסיימו את הגיבושים, אתם בעצם נכנסים לתהליך מיון בתוכנית ארז, שהיא בערך 3 ימים, וכוללת בעיקר את הדינמיקה האישית והיכולות האישיות שלכם, והאם אתם מתאימים בכלל להיות מפקדים.
רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך. אתה מדבר על זה שעושים יום סיירות, ואז מגיעים למיונים האלה. זה משהו שאני בתור מלשב יכול לבקש אותו? אני רוצה להגיע לתוכנית ארז, או שזה לא על פי בקשה?
כן, אז גם אחד אפשר לבקש כנסי חשיפה ואפשר להירשם, גם בתוך השיבוצים בצבא או במהלך המיונים נקרא לזה. אתה מחויב בעצם לעבור את יום הסיירות ולעבור את אחד הגיבושים. ולאחר שסיימת את הגיבוש ולצורך העניין לא קיבלת את הגיבוש שסיימת אותו, בין אם זה מטכ"ל, שייטת, חובלים, ולא צלחת את הגיבוש, אבל לא התקבלת ליחידה, אתה יכול להתמיין לארז. וברגע שסיימת את הגיבוש ולא התקבלת ליחידה, זה מאפשר לך הגעה בעצם למיון לארז, ששם בוחנים את היכולות האישיות שלך, פחות פיזי, אבל בעיקר את הדינמיקה הצוותית, את היכולות הקוגניטיביות, היכולות האישיות, שזה אפשר גם לדבר על ההמשך, איך אפשר גם להערך לזה, והאם אני בכלל רוצה להיות מפקד בצבא, ומה זה להיות מפקד בצבא. שאני אמשיך טיפה למה התוכנית היא מכוונת, היא רוצה בעצם לקחת, שאמרתי שהתחלתי את התפקיד שלי, בעצם להיות מפקד, מק וקצין, תמיד לימדו אותי שההשקעה במפקדים היא ההשקעה הכי חשובה, כי בסוף היכולות המקצועיות של מפקד בשטח, לדעת לשלוט בכל הפקלים ולדעת לקבל את ההחלטות המכריעות בנקודות קצה ולהיות מלפנים, זה לא משהו שאפשר ללמוד אותו בקורס או משהו שאתה מביא מהבית, זה שילוב של הרבה מאוד דברים. התוכנית היא רוצה לבנות בעצם תוכנית אלית, לקחת מלשב או לקחת חניך שהתגייס בטירונות, ומיום ראשון שהוא בצבא, בערך כל השלוש שנים וארבע חודשים שהוא בקורס, גם לתת לו כלים, אבל גם לשים לו אל מול המראה שהוא עומד, שהוא מפקד בצהל, ואיך הוא מתמודד עם הדבר הזה, ואיך הוא מגיע לתפקיד הראשון הכי מוכן שיש, והוא יהיה קצין בגדוד, בכל גדוד שהוא יהיה, הוא יהיה קצין קרבי, מקצועי, איכותי, בעל יכולות אישיות גבוהות מאוד, ובעל סל כלים מאוד מאוד רחב. התוכנית היא בעצם במסלול שלה, היא מאפשרת למפקד לחוות את כל הכלים הרחבים שזרוע בשד לתת, בין אם זה שריון, הנדסה, תותחנים.
שמה זה אומר? שבעצם במהלך התוכנית אני עובר כחייל בין כל ה...
כחייל אתה... מהיום שאתה מתגייס, אתה עובר כמובן הכשרה צבאית בבח גולני, והכשרה לוחם קומנדו מובחר בבית ספר לקומנדו, ותוך כדי כל ההכשרה קיימים קורסים, קורס בשריון בשיזפון, קורס הנדסה בבעלץ, קורס תותחנים בשבטה, וכשאתה מסיים בסופו של דבר את בעד אחד, או ביום שאתה תהיה קצין, אתה בעל ידע שהוא קורסים שהוא לא רק עיוני, הוא פיזי. לנסוע בטנק, להטעין פגז, לדעת חבלה.
זאת אומרת, חווית כבר את הדברים האלה.
משהו שהוא בשונה למפקד, אם מסתכלים טיפה בדווח הרחוק יותר, אני היום כקצין בצבא, אני רוצה בעצם לעבוד עם שריון או להיות בשריון, אין לי בעצם את היכולות או את הקורסים המתאימים כדי לעשות את המעבר בתוך הזרוע. שתוכנית ארז למפקדים היא כן מאפשרת את זה, אז זה נותן בשני קובעים. אחד, את היכולת לעבור, אבל גם מצד שני, את הידע. אנחנו אחרי שנה של לחימה, ובעצם כל קצין או כל מפקד מרמה הנמוכה ביותר של ממם, עד ממפי וסמגד, מגד, צריכים להכיר את היכולות, ואין דרך יותר טובה משאר לעשות אותם בצורה פיזית.
בעצם מה שאתה אומר פה זה ש... התחלת ואמרת שאת התוכנית הגו עוד לפני השביעי לאוקטובר, אבל מה שכאן אמרת ככה, דרך אגב, זה שהיו שינויים ויש כל הזמן שינויים אפרופו לקחים של הלחימה. זה נכון?
כן, אז יש דברים, אמנם אני פחות אישית מתעסק בהם, אבל אנחנו כמובן מסתכלים ורואים עליהם, לפחות אני גם ברמה האישית, מה חוויתי או איפה הדברים ש... אפשר עוד לשפר ולקחת אותם קדימה בהסתכלות ארוכת טווח, שהיא תמיד הייתה גם עוד לפני הלחימה, שבסוף קצין אנחנו רוצים להעניק לו את כל הכלים, לדעת לעשות לחימה שהיא משולבת זרועית, זה לא משהו שהוא התחיל בלחימה, הוא נכון. לפני כן, הלחימה הזרועית המשולבת, ראינו את זה לך כל החימה, הלחימה עבדה בצורה שהיא, צוותי קרב שהם משולבים בשריון, הנדסה וחיר. אז בהחלט שיש לך קצין שהוא מכיר וראה בעיניים את השילוב או צהל היכולות, הקבלת החלטות שלו היא בהכרח תהיה טובה יותר.
ברור. אז אמרת, יש לנו שלב אחד, שהוא השלב הראשון של, נקרא לזה, הכרת צבא היבשה, משהו כזה.
הכשרה, זה היופי, שזה לא בהכרה, כי בבה"ד 1 אתה בעצם מכיר את כל הזרוע, או את היכולות, אבל...
רגע, אבל אני רוצה רגע לעשות סדר. יש את הלבנה הראשונה, נקרא לזה, שזאת ההכשרה. אמרת, חלק מזה גם לוטר, ועוד בטח כל מיני דברים. והשלב השני?
אפשר אולי לחזור רגע, שנעשה סדר בשביל המאזינים. השלב הראשון... או התוכנית עצמה היא מחולקת לשלב, לשלושה שלבים.
Okay.
השלב הראשון, שאתה, עוד לפני שאתה מתגייס, עושים קדם צבאי, עושים בו בעצם פסיכומטרי, שזה בעצם ילווה אותנו בהמשך. מתגייסים, מתגייסים לבח גולני, עושים טירונות, כמו כל לוחם וכל חייל, כי זו שאלה שעולה הרבה מהמלשבים, מה אני בעצם לא חווה, אני מהצד, אחרי 3 שנים אני באמת חוזר, ואני לא חווה את מה שכולם חווים.
זה מה שרציתי לשאול אותך.
אז נמצאים בעצם בבח גולני, כמו כל פלוגה וכל כל לוחם, ועושים תורנויות, ועושים שמירות,
זאת
ועושים
אומרת,
הכשרה.
אתה חווה להיות חייל.
אתה חייל, בכל השלבים.
אוקיי.
בהמשך עולים לשלב של ההכשרה הצבאית הנוספת, שזה בית ספר לקומנדו, ששם אתה גם חווה קורס מקים, אבל ההכשרה היא מקצועית הרבה יותר, ניווטים, לשב, סבך, דברים שהם קצת מעבר למה שעושים בהכשרות בגדודים, זה בעצם לוחם מובחר. בסוף ההכשרה הצבאית עוברים לשלב השני, השלב השני הוא שלב אקדמי, עושים תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, אבל הוא לא נקרא שלב אקדמי, הוא נקרא הכשרה מתקדמת.
Okay.
מהסיבה שהחבר'ה שנמצאים עכשיו, יש לנו את מחזור א' שנמצא עכשיו בשלב ההכשרה המתקדמת, הם בעצם לומדים תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, הבסיס שלהם הוא במעונות בתל אביב, ושם הם נמצאים כל השבוע, אבל במקביל לתואר הם עושים, ממשיכים לעשות קורסים והכשרות. לפני שבועיים הם עשו תעסוקה מבצעית בלבנון, ביחד עם גדוד 12.
זאת אומרת שהם... זה לא באמת שהם עכשיו סטודנטים.
סטודנטים באופן מלא. הם נמצאים בהכשרה מתקדמת. הם לומדים, ובמקביל לתואר שהוא מצומצם ודחוס ודורש מהם המון, הם לומדים 14 קורסים בסמסטר, שזה
וואו.
הרבה יותר מסטודנט רגיל.
נכון.
וזה דורש מהם יכולות להתמודד, גם לשמור על הציר הצבאי והפיתוח האישי שלהם, וגם ללמוד. אז אמרתי שהם היו, במקביל ללימודים, הם עשו תעסוקה מבצעית בלבנון, ומי עשו נועל קרב ארוך, והגיעו ביום חמישי, סוף שבוע שישי לגדוד 12, ונכנסו איתם לפעילות, וחצו גדר, הביאו הישג של מציאת אמל"ח, ועשו פשיטות, ובעצם הגיעו לגדוד, והיו עם המ"פים, והיו עם הלוחמים, ושמעו אותם, ושמעו את החוויות שלהם מהשנה האחרונה.
כשהם מגיעים, שוב, בתור חיילים.
והם באים בתור חיילים שהם מקים על עצמם, כאילו יש כיתות ויש מפקדים, והם פשוט מצטרפים ועושים נועל קרב ואישור תוכניות ואת כל התהליך השלם, וביום ראשון חוזרים להיות סטודנטים. שבוע הבא הם ניגשים למבחנים, ועוד 3 שבועות הם בשיזפון במשך 3 שבועות בטנקים ונוסעים על כלים ועושים קורסים, מסיימים בשיזפון וחוזרים לסמסטר ב'.
וואו, נשמע סופר אינטנסיבי.
אינטנסיבי מאוד.
אני רוצה רגע לשאול אותך, אמרת שבהתחלה, בשלב המלשב עדיין, כשעוד לפני שהם מתגייסים, אז עושים פסיכומטרי. השאלה אם מישהו בודק את היכולות הלימודיות שלהם, כי כמו שאתה אומר, זה הרבה מעבר לסטודנט רגיל. אז יש איזושהי התייחסות לקושי הזה?
צריך להגיד שתוכנית ארז היא גם כתוכנית אלית, לא ככותרת, המעטפת או איך שהיא בנויה היא גם בצורה ייחודית לצבא. יש את המסגרת הצבאית של תוכנית ארז, שזה ההכשרה והממפיים ואיפה שבעצם אני נמצא, ובמקביל אליה עוטפת אותה גם מנהלת אזרחית, או שהיא בעצם בצורה ארגונית. זה מתחיל משלב המיון של איך ממיינים את החבר'ה, ו... אפשר לדבר על ההמשך כאילו שאלה על מה מסתכלים בשלב המיונים, אבל חלק למיין את האנשים זה יכולות אישיות גבוהות, עם יכולות למידה גבוהות, שזה בוחנים אותם במיונים. וצריך להגיד שגם תוכנית ארז היא תוכנית ממיינת לכל דבר. זאת אומרת שהגעתי לשלב הקדם צבאי ואני לא מסתדר עם הפסיכומטרי, והדבר הזה הוא לא בשבילי ולא ביכולות. אז יכול להיות שזה לא אומר שהוא לא יהיה מפקד טוב, אבל כנראה שהיכולות האישיות שלו לא יתאימו לתוכנית ארז למען שהיא מכוונת, והוא אוכל להתגייס לצבא ולהיות בכל יחידה ולצאת משם למסלול הרגיל, להיות לוחם, קורס מקים, קורס קצינים, ולהיות קצין בצבא.
אתה אומר, אבל לא בבית ספרנו.
זה לא בצורה מתנשאת, כי בסוף...
לא כולם מתאימים, מה שתיארת פה.
בסוף חשוב להגיד שאנחנו לא רוצים להכשיל את החיילים שלנו, כי יש באמת... מפקדים שהם צריכים לחוות פיזית, ויכול להיות שהם לא הורגלו, כל אחד וסל הכלים, איפשהו גדל ואיפשהו חווה את החיים האישיים שלו. זה לא, זה לעשות קפיצת מדרגה של תוך חודש, של לייצר פסיכומטרי עם ציון גבוה.
נכון.
צד שני, יש את כל הכלים והמעטפת, גם לבחון וגם ללוות את האנשים. הקדם צבאי הוא קורה כמו צבא לכל דבר, הם עוד לא מתגייסים.
תכף נדבר על הקדם צבאי, כי אני רוצה באמת להתמקד בזה, כי זאת נקודה מעניינת. בוא נדבר רגע אחד, אוקיי, צלחנו את התואר, תכף נחזור לאיך צולחים את זה. מה השלב הבא, כדי שיהיה לנו ככה את הרצף?
השלב הבא הוא בעצם בעד אחד, קורס קצינים 8 חודשים, להב גפן, כמו שכל הצבא עושה, ושם כבר אתה מגיע מטעם החטיבה ששובצת אליה.
זאת אומרת, בשלב הזה אתה כבר יודע לאן שובצת.
כן, גם תוך כדי שלב ההכשרה המתקדמת בשלב האוניברסיטה, יחסית בשלב המוקדם, בשנה הראשונה הם כבר יודעים את השיבוץ. זאת אומרת, תוכנית ארז היא לא יחידה, היא תוכנית. וברגע ששובצתי לחטיבת הנחל, צנחנים גולני שריון, אני יודע שעוד לפני שהגעתי לבה"ד 1, יש לי מח"ט. המח"ט עשה לי שיחה, הוא מוציא אותי לבה"ד 1 מתוכנית ארז, אבל מוכוון אני בעצם חוזר לחטיבה. כמובן, בסוף בה"ד 1 יש את השיבוצים, וזה תלוי ביכולות שלך בתוך בה"ד 1, לאיזה תפקיד תקבל, אבל יש לך כבר חטיבה יהודית שאתה משוייך אליה.
אוקיי. טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ואז אחרי כל המידע שנתת, רשמתי לי פה רשימת שאלות, אז נעבור על השאלות. נשמע את אמיר דדון, לבחור נכון. נראה לי מסכם יפה את ההתחלה של השיחה שלנו. אז אמיר דדון, לבחור נכון.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לה, האם ידע לחזור? מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב, של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות. להאמין,
כן, אז שמענו את אישי ריבו, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם רב סרן א', ואני רוצה, כמו שאמרתי, לחזור לכמה נקודות שדיברת עליהן, וככה עברנו עליהן מהר מדי. קודם כל, אמרת קדם צבאי, שזה אומר שיש ממש קורס קדם צבאי, קדץ, כמו שאנחנו מכירים
כן, קדץ, מכירים את זה, זה קיים בצבא, בפרמדיקים.
כן, יש הרבה.
שלא חסר. המטרה שלו הוא 3 חודשים. בתל אביב, יש אכסניה בתל אביב.
רגע, זה אומר שאנחנו עושים קורס
לפני שמתחילים.
לפני הגיוס, מעבר ל3 שנים ו4 חודשים שדיברת.
נכון.
אוקיי.
המטרה שלו המרכזית היא הפסיכומטריה, אבל היא בעיקר לחשוף לזרוע יבשה. לקורסים או לתוכנית עצמה.
מה זה אומר שהמטרה שלו היא הפסיכומטרי? אתם נותנים קורס פסיכומטרי? עוזרים להם
כולם ללמוד? כולם מחויבים לעשות פסיכומטרי בגלל הקבלה לאוניברסיטה.
אין בעיה, הם מחויבים לעשות. יש מישהו שלומד איתם לפסיכומטרי, או שהם עושים את הקורס עצמאית? איך זה עובד?
כן, זה בתוך תוכנית. אני לא בטוח בדיוק מי מעביר או מי הגופים, אבל יש שיעורים והרצאות וכלים ומבחני דוגמה, כמו שבן אדם שנרשם לקורס הכנה לפסיכומטרי.
אוקיי.
זה די דומה, או אותו דבר אפילו. ובנוסף לזה, קצת להיכנס לשגרה צבאית, כושר קרבי, שזה יתרון גם, כי זה מאפשר לך שאתה מתגייס בסוף ישר לטירונות, מצופה ממך לבוא עם איזשהו כלים, או הציפייה, אתה לא יודע האם אני מספיק בכושר, או אני אעמוד בסף הנדרש. בעצם הבנייה של רגע להיכנס לאיזשהו שגרה של אימונים גבוהים, להיכנס לאיזשהו סדרת שבאופן מתודולוגי בונה אותך, או מקנה לך גם את הכלים להיכנס לכושר בצורה הנכונה, או לאן מכווינים אותך, אז חווים את זה גם בקדת, שבעיניי זה יתרון גדול, כי להגיע ישר לתיכונות בתוך כדי כל התאקלמות בצבא והשאלות שכל אחד חווה עם עצמו, אני בטוח שכל חייל עובר את זה. אז הקדם צבאי מאפשר לך איזושהי נחיתה רכה יותר לקראת לאן שאתה מגיע. זה נראה לי קצת מאפיין מאוד את ארז, שבסוף אומנם היא תוכנית ממיינת, אבל גם מצד שני היא באה ללוות, אין לה איזשהו הישג נדרש להדיח או לבחור רק את הטובים שבטובים ביותר, אלא זה למצות באמת את הפוטנציאל שקיים בכל אחד, שבעצם מרגע שהתמיינת והתקבלת, אז אנחנו מאמינים שיש בך את הפוטנציאל להגיע ליעדים האלה.
זאת אומרת שבעצם חסכת לי פה שאלה אחרת, שאמרתי לעצמי, אוקיי, בן אדם מגיע עכשיו לתוכנית של 3 שנים, איך נערכים, רציתי לשאול אותך. אז מה שאתה אומר לי זה בעצם, לא צריך הערכות? לא נראה לי.
לא. הערכות היא ראשונית, אבל יש דברים שאני חושב שכן אפשר להערך אליהם.
יאללה, בוא תן לנו אותם.
אני לא התמיינתי לארז, אבל
מה אתה ממליץ ממה שאתה מכיר?
מה שאני מכיר, שאחד זה לאן אתה מכוון, מה אתה רוצה לעשות בצבא, יש כאלה שיגידו ישר לסיירות או ליחידות המובחרות, ויש כאלה שהם מגיל מאוד צעיר, הם מדריכים בתנועות נוער, והם בכושר קרבי, והתחום הזה של ההובלה, או להוביל, או להשפיע על אנשים, היא בוערת בו. לפחות אני זוכר את עצמי בתנועת נוער מגיל צעיר.
אבל מי שבתנועת נוער, כמו שאתה אומר, אז יש לו יכולות הדרכה, אולי יש לו יכולות הובלה, הוא לא בהכרח לוחם.
נכון.
אז זה מתאים? כאילו, אני מנסה רגע לפלח.
זה שילוב של מפקד, זה שאלה מפקד בזרוע היבשה, מה המאפיינים שלו? אז אחד הוא צריך לדעת להוביל. והוא צריך לדעת להיות עם יכולות אישיות גבוהות, קרביות. קרביות אי אפשר לפתח לפני הצבא. אני לא ידעתי אם אני אהיה לוחם טוב לפני שהתגייסתי. אבל אני יודע, או שאני מאמין בעצמי, אני יודע שביכולות פיזיות, או הרצון שלי גם ללמוד, והרצון שלי להשפיע בשדה הקרב על פקודים, וצד שני גם לקבל את ההחלטות, הם אלה שיכולים להוביל אותי לשם. אז אני חושב ששני המאפיינים של הרצון להוביל והיכולות האישיות שלי, הם שני פרמטרים שיכולות לעשות לך מפקד טוב מאוד בזרוע היבשה.
תן לי רגע, אני אשאל אותך בכוונה שאלות קשות. אני עכשיו, יש לי רצון להוביל ויש לי גם כישורים בין אישיים מתאימים. אבל אני לא תלמיד טוב, לא יודע לשבת עליי, ישבן וללמוד לבגרויות. אני רלוונטי?
כן. למה כן? כי אם אתה תפתח את הכלים או תתמיד ותראה לפחות את הרצון, אני חושב שיש את המעטפת הכי טובה כדי שנייה לעזור לך להצליח. גם בעצם זה שאתה נמצא בקבוצה והחברים שנמצאים לצידי, לכל אחד, גם בלימודים עצמם, יש אחד שהוא טוב במתמטיקה, אבל בספרות, תנ"ך, היסטוריה, טיפה יותר קשה. יש את הבן אדם השני שהספרות היסטוריה הוא יותר טוב, אבל במתמטיקה, לצורך העניין, הוא בוא. יותר מתקשה. אני חושב שדווקא שלומדים בקבוצה, או שמובילים אחד את השני, אז מגיעים להישגים גבוהים יותר. אז אחד שווה לנסות. המיונים, דיברנו עליהם, הם נראה לי יכולים...
עוד שאלה. בוא נגיד... שאני כמו הרבה מלשאבים בשלב הזה, וואלה, לא יודע מה אני רוצה לעשות. זה מתאים לי, התוכנית הזאת? או שהתוכנית מתאימה רק למי שממש יודע מה הוא רוצה, כי זה להיאבק בשיניים?
אני לא חושב שהוא צריך לדעת מה זה תוכנית ארז.
אני לא יודע מה אני רוצה, לא יודע אם אני רוצה להיות לוחם, לא יודע אם אני רוצה להיות מפקד, אני לא יודע.
ופה זה קצת דומה לטייס, שהאם אני עכשיו רוצה להיות טייס, וזה מה שאני רוצה לעשות כל השירות הצבאי שלי, זה לפחות מה שאני זוכר שהייתי מלשם, מה, להתגייס לטייס ולחתום 7 שנים, והאם זה מה שאני רוצה לעשות בכלל, זה מדבר עליי, אני טוב בזה. אז אחד, יש את המיונים, כאילו בסוף עושים את היום לקראת קורס גיבוש טייס, ואם עברת, אז יכול להיות שתצליח, ואם הגעת לגיבוש והצלחת בגיבוש, והעמקת ולמדת, אני חושב שיש מספיק מידע או אנשים שחוו את התהליך הזה. בהקשר לארז, אני חושב שאני מדבר על המיונים, כי... ההסתכלות מהצד או הפידבק שאתה מקבל, אם עברת או לא עברת, הם בעצם יכולות, הם צריכות להגיד לך אם אתה מתאים או לא. אתה יכול לכוון או לשים את עצמך באיזשהו יעד, בוא ננסה מה יכול להיות. בתוך היכול להיות הזה, יכול להיות שיבואו ותקבל איזשהו פידבק ותגיד, בן אדם, יש לך פה פוטנציאל שאתה חייב לממש אותו וזה בשבילך. ובאותה מידה יכולים גם להגיד לו, עם כל הרצון הטוב והמוטיבציה וזה, זה פחות מתאים לך. לא אומר שזה לא טוב, כי אתה יכול גם להגיע לצבא ו...
ולהצליח בדברים אחרים.
להצליח בדברים אחרים, וגם משם להתפתח ולהיות מפקד איכותי, כאילו...
אז זהו, זה מה שאני רוצה רגע אחד להבין, במה בעצם התוכנית הזאת עדיפה על בעד אחד? כי הרי בסוף עושים את השלב של החיילות, נקרא לו, ואז אתה מגיע לבעד אחד ויוצא קצין. בנחל, שריון, לא משנה. פה בסופו של דבר גם אתה יוצא קצין. איפה הערך המוסף?
אז בהכשרה. בסוף כולם עושים בעד אחד. כולם ייכנסו בשערים של בעד אחד, בין אם אני בתוכנית ארז, או אם אני לוחם שגדל בחטיבה או בחיל שונה, כולם יגיעו לבעד אחד. בסל כלים הרחב או בקורסים, בחוויה של חניכי ארז מקבלים, אני חושב שהיא שונה. לפחות מה שלי היה חסר.
גדלתי כלוחם. בוא נדבר עליך.
גדלתי כלוחם ופיקדתי כמק, וגם כ... אני לא אדבר על הקצין, כי כולם בעצם מגיעים לשלב הזה. אבל אני חושב שהייתי מתוחם בתוך נישה מאוד ספציפית של לוחם, קרבי, חיר, שזה הקורסים שהוא עבר, שעברתי, הם בתוך החיר, בין אם זה בכלייה, בין אם זה לוחמות בכל הסוגים. קורס מקים, שהוא מוכוון חיר. אני לא נגעתי בשריון לאורך כל ההכשרה שלי.
אז אתה אומר זה...
ספציפית עשיתי קורס חבלה, אבל על פניו לוחם רגיל בחטיבת חיר. הוא לא אמור, הוא נוגע בצורה מאוד... קצרה נקרא לזה מסל הכלים בחבלה, ובטח שלא בתותחנים בכלל. כחניך ארז, הכשרה ארוכה היא מאפשרת שני דברים. אחד בסל המקצועי, אני לא אוסיף על זה. אני חושב הפן האישי שיום למחרת של קורס מקים, אם שואלים את כל החיים של קורס מקים, שואלים מה למדת בקורס מקים כדי שמחר תהיה מק טוב יותר.
אוקיי.
אז לא הרבה. אבל מה הפך אותך למפקד טוב יותר? ביום שקיבלת את ההתנסות הפיקודית, שהצלחתי לבנות את האני הפיקודי שלי, או במה אני מאמין, ואיך אני מפקד, איזה מפקד אני בעצם רוצה להיות, זה בעצם איזשהו ערך מוסף שאולי חסר. ארז מאפשרת לך לעשות תהליך ארוך, למידה, מעמיק, שמצד אחד מאפשר, נותן לך את הכלים המקצועיים, קוגניטיביים, אישיים, מקצועיים, צבאיים, ומצד שני, תהליך חשיבה של איזה מפקד אני רוצה להיות. כי הם היו בגולני, והם היו בקומנדו, והם הלכו לבה"ד 1, אבל אחרי, תוך כדי, הם הלכו לתואר, אבל בתואר הם עשו קורס שריון, והם הלכו לסיפוח בחטיבה שלהם, והם חברו לגדוד, והם היו בצמוד למפי, ואחרי זה הם עשו עוד קורס, והלכו לתעסוקה מבצעית, בפעם השנייה, השלישית או הרביעית, שהם הגיעו לבה"ד 1, הם אחרי שנתיים ושמונה חודשים,
מבושלים.
יש משהו בתהליך הזה שהוא, אתה אומר, אוקיי, זה אני, זה היתרונות והחסרונות שלי, על מה אני צריך לעבוד, ומצד שני, מה אני רוצה להעניק לחיילים שלי כמפקד, כמקצוע בסטנדרטים ובמשמעת. אני חושב שזה הערך.
אנחנו דיברנו הרבה על מלשאבים, על מיועדים לשירות. מכיוון שזו תוכנית חדשה, חבר'ה ששומעים אותנו ומשרתים כבר יכולים להשתלב, או שזה too late?
כן. אחרי טירונות, בכל חטיבה, לוקחים את המצטיינים מכל פלוגה, מצטייני טירונות זה נקרא, ומציבים בפניהם שיש להם את היכולת לעבור לתוכנית ארז ולהיות מפקדים בתוכנית ארז. היום במחזור א' יש לנו שישה או שבעה, שהם מצטייני טירונות, מנחל, שריון, גולני, שסיימו את הטירונות, עזבו את הפלוגה שלהם, עזבו את החבר'ה שלהם, חתמו על תוכנית ארז והשתלבו בעצם מסוף הטירונות וישר לבית ספר לקומנדו, ובעצם זו החלטה שהיא מצד אחד לא פשוטה, אבל היא באסטרטגית, אתה גם מסיים את הטירונות, אומר אוקיי, אולי הייתי, הלך לי פה טוב, אולי אני יכול לפתח את זה עוד קצת, ובעצם לא, הוא מה שנקרא נכנס בדרך שנייה, שהיא לא דרך המיונים, אלא התגייס, הגיע לחטיבה.
כבר ראיתם שהוא...
הוא כן. חווה בעצם, היה לו את היכולת לחוות שנייה את ההכשרה.
אגב, מי שנגיד, סתם, הגיע, עשה טירונות בנחל, יעשה עכשיו את המסלול, יחזור לנחל או שאין לדעת?
הוא חוזר לנחל, זה חלק מההתחייבות גם מול החטיבות, שבעצם גם לאפשר בתוך חטיבה, גם מה שנקרא לשים את המניות בתוכנית ארז, כהחלטה לוותר על המצטיין טירונות שלך,
כן.
החלטה לא פשוטה כמפקד, נכון. גם כממפה, גם כמפקד בח וגם כמחת. אבל מצד שני, הוא יודע שיחזור אליו מפקד...
מפקד טוב?
איכותי יותר, אני רוצה להאמין.
ברור.
כן.
טוב, אז הזמן נעף לנו, אז בוא נשמע עוד שיר, ומשם נתחיל את החלק האחרון של התוכנית. נשמע את ממעמקים בביצוע של אישי קרנר.
ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי, ושובך יחזור שוב האור בעיניי, לא גמור לא עוזב המגע בידייך, שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקך. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי, מול ירח מאיר את דרכך שוב אליי, נפסו ונמסו מול מגע של ידייך, מאוזנייך לוחש שואל, מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי, מי שר בקול אלייך אל חלונך, מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי ישים יד ויבנה את ביתך, מיתן חייו ישימה מתחתייך, מי כאפר לרגלייך יחיה, מי אוהבך עוד מכל אוהבייך, מי מכל רוח לא יצילך, מי מעמקים. מי מעמקים קראתי אלייך, בואי אליי, מול ירח מאיר את דרכך שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, אוזנייך לוחש שורם מי זה קורה לך הלילה הקשיבי מי שם בכל אלייך אל חלונך מי שם נפשו שהיא מאושרת מי הסמיה ויבנה ביתך מי תן חיים ישימה מתחתייך מי כאפר מרגליים
אנחנו שמענו עכשיו את ממעמקים, ואנחנו בעצם מגיעים לחלק האחרון של התוכנית שלנו. וחשוב לי רגע לברר את הנקודה הזאת של כנסי חשיפה. דיברנו על זה שיהיו כנסי חשיפה או שיש כנסי חשיפה. בוא תגיד כמה מילים על מה זה אומר, איפה זה מתקיים, מה זה כנס חשיפה.
כנס חשיפה, הם קוראים בעיקר לפני קצת ימי סיירות, אנחנו בסיומם בעצם, כי עכשיו היו ימי סיירות, הם קוראים בעיקר בערים המרכזיות, תל אביב, באר שבע, חיפה, כן יש גם ממשקים עם מכינות או בתי הספר, כאלה שרוצים לקבל עוד מידע. המטרה של כנס חשיפה הוא בעיקר רגע, אני גם עכשיו עם שאלות ותשובות, לחשוף את התוכנית,
זה מתקיים בבית ספר מסוים? איפה זה מתקיים?
בתל אביב, באר שבע וחיפה, זה בדרך כלל בעולמות מרכזיים, צריך בתל אביב, זה בבית החייל, מגיעים, זה יכול להיות להיפרס על כמה ימים, אבל מגיעים מספרים יחסית גבוהים של מתעניינים.
מגיעים מלשבים והורים, איך זה הולך?
רק מלשבים כרגע.
רק מלשבים, אוקיי.
עכשיו גם לאחרונה, בגלל שיש את מחזור א', שהם גם חוו, באקדמיה, אז אנחנו גם משלבים אותם בתוך הכנסים, כדי ש לתת בצורה טיפה יותר אותנטית את החוויה של החייל, ולא רק של המפקדים או של הוגי התוכנית בחשיבה.
איפה זה מתפרסם? זאת אומרת, נניח אני רוצה לדעת מתי יש כנס חשיפה בחיפה, לא יודעת.
לדעתי בגוגל או בכל פלטפורמה כזאת או אחרת, אפשר לחפש ארז, תוכנית ארז, ולמצוא את המידע.
הכנסים האלה מה קורים פעם בשנה, פעמיים בשנה, איך זה עובד?
הם קורים בעיקר לפני הימי סיירות, בערך בוא נגיד פעמיים או שלוש בשנה, זה
אז צריך לעקוב ולראות כן. מתי זה
לפני
קורה.
לפני שאתה מקבל, אם אתה מקבל יום סיירות, ואתה יודע ששמעת עכשיו מהתוכנית התוכנית ארז, לקראת יום הסיירות הבא שלך תעשה מה שנקרא בחיפוש, ומאמין שאתה תמצא את זה.
ואנחנו מדברים על, בעצם על תלמידי יוד ב' כי הם אלה שמגיעים לימי
נכון,
סיירות.
נכון.
הבנתי, אוקיי. בואו נדבר רגע אחד על התחייבויות. כן. הבנתי מה נותנים.
שאלה גדולה אולי.
בדיוק. למה אני מתחייב?
התוכנית, קצת מה שדומה לטייס, זה לחתום שבע שנים.
שבע שנים קבע?
לא. שבע שנים מיום הגיוס.
אוקיי.
ואז בעצם מרגע שאתה התגייסת, יש לך את החלק החובה שאתה, בכל שירות החובה הסדיר שלך, אתה בעצם בהכשרה. תוך כדי בעד אחד, אתה כבר נכנס לקבע, בהתחייבות, שהשבע שנים, מה היא כוללת, לא רק כאילו בשנים, זה שני תפקידי ממם. זאת אומרת, אם עשיתי תפקיד ממם, אז ממם טירונים לצורך העניין, ואז ממם בגדוד, בגדוד שלי. יציאה לקורס מ"פים, שזה בתוך, זה 4 חודשים קורס מ"פים, ושני תפקידי מ"פי, שנה ראשונה מ"פי, שנה שנייה מ"פי.
וואו.
שבתפקיד מ"פי השני, זה צומת נקודת החלטה שאתה בעצם מסיים את ההתחייבות, ומשם אתה יכול להחליט אם להמשיך בצבא, ויבנו לך את התוכנית בתוך החטיבה שלך, אבל זה ההתחייבות, לסיים את השירות, את ארז, שסיימתי שני תפקידי מ"פי.
הבנתי. מה קורה עם מי שלא שורד עד הסוף?
זה תלוי באיזה שלב, אבל אם זה בשלב התחלתי, אז הוא פשוט הולך לשיבוץ רעיון בתוך הזרוע, והוא משתבץ לאחד החילות, בהתאם להתאמה, רעיון, ותלוי באיזה קורסים הוא גם עבר, ומה היכולות האישיות שלו. ואם זה בשלב מתקדם יותר, זה יכול להיות טיפה יותר מורכב, אבל השאיפה שלנו, שהוא כן נמצא את עצמו באחד החילות, הוא כבר מק, הוא זאת אומרת מפקד מוסמך 08 אחרי קורס מקים.
מה קורה עם החתימה במצב כזה?
אז זה תלוי בשלב, אבל אם הוא מסיים בשלב מתקדם, אז יכול להיות שיש איזשהו הפרש ש... לצורך העין רק שנת קבע אחת, אל מול הקורסים שהוא עבר, כן.
אוקיי. תגיד, דיברנו על מה קורה אם לא מסיימים עד הסוף, ובהקשר הזה אמרת כל הזמן במהלך השיחה שיש מעטפת.
נכון.
שמסייעת. מה זה בעצם המעטפת הזאת? מה היא כוללת? באיזה היבטים?
אני מסתכל עליה כאילו בכמה פרמטרים. פרמטר הצבאי הוא די ברור, כי הוא יכול להיות קיים בכל צבא, אבל זה יכול להיות תזונאי, זה יכול להיות כושר קרבי, זה יכול להיות קורסים ומפקדים שרגע עוזרים כדי לרכוש עוד ידע. בשלב האוניברסיטה זה יכול להתבטא במורים פרטיים, זה יכול להתבטא רגע שנייה בהתאקלמות, אבל יש את המעטפת של הצבא שזה מוכר, התש, הרפואי וכולי. בלימודים זה בעיקר עזרה שנייה עם מורים של האוניברסיטה, יש לנו ממשק ישיר עם אוניברסיטת תל אביב, על המעקבים.
מה לומדים?
הוא מתפצל בעקבות הפסיכומטרי או הציון שקיבלת, יש לך את היכולת בחירה בין 4 חוגים.
אוקיי.
התואר הוא נקרא דואר דו-חוגי, החוג הראשון הוא BA כללי בצבא ו... שנוגע בעיקר בתחום הביטחוני, נקרא לזה, אבל זה BA כללי. והחוג השני הוא יכולת בחירה של 4 חוגים, מדעים דיגיטליים, ניהול, מזרח תיכון ומדעי המדינה.
אוקיי. עכשיו, בעיקרון, בסוף ההכשרה מסיימים עם תואר של אוניברסיטת תל אביב, נכון?
אוניברסיטה תל אביב, תואר...
תואר מוכר לכל דבר.
מוכר, ואפשר להגיד מפואר, הוא גם די ייחודי, אני חושב ש... יש אולי איזו תוכנית אחת, אבל ארז הם הראשונים שעושים תואר באוניברסיטת תל אביב.
עכשיו, במהלך התואר, אמרת, הם ישנים במעונות שם?
כן, זה המתחם שלהם. כאילו, במעונות יש מתחם של ארז, כמו כל בסיס צבאי, כן? פחות נראה בצורה הפיזית, או מה שרגילים או שמדמיינים בראש, אבל יש את החדרים, יש
מתחם. זאת אומרת, הם מופרדים.
מופרדים לגמרי, כן.
והכיתות לימוד?
הם מופרדים, אבל זה בתוך, כאילו בקומה מעליהם ישנים סטודנטים.
ברור.
קומה מתחת זה מתחם של ארז.
עכשיו, כיתות הלימוד, זה כיתות נפרדות, או שאתה לומד עם כל שאר הסטודנטים?
לומד עם כל הסטודנטים. זה חלק היפה שגם שבפיתוח של מפקד, שאני בשלב מוקדם, בעצם חווה גם... את השיח רגע שנייה עם סטודנט אחר, ואיך הוא רואה אותי כמפקד, לאדם משווים בכיתה חיילים או לוחמים, מפקדים שהשתחררו, והם פתאום רואים אותם במסלול צבאי פיקודי, וזה מייצר איזשהו חיבור יפה לראות אותו.
נכון. הם במדים בשלב הזה? במדים.
הם על מדים.
זאת אומרת שכולם, כל הסטודנטים יודעים?
כל אוניברסיטת תל אביב יודעים מי זה את חניכי ארז, כבר 3 חודשים.
זאת אומרת, אי אפשר להסתוות, הם באים במדים ללימודים.
לתיינם, סטודנט באוניברסיטת תל אביב, שלא יודע מה זה תוכנית ארז.
הבנתי. אה, זה יפה שהם ככה...
זה גם שאתה על מדים ובקבוצה, הם נראים הרוב באוניברסיטה, אבל בסך הכל קבוצה קטנה.
אוקיי. בוא נדבר קצת על הקשיים. אתה מלווה את מחזור א'. מה הקושי שהחניכים הכי הרבה מדברים עליו?
נראה לי הקושי הגדול שהם חווים, זה שהם חלוצים. להיות מחזור ראשון בתוכנית אליט, שיש לה, יש לה יעדים גרנדיוזיים, איך שהחיילים מסתכלים על זה, והם צריכים להשיג אותם. הם צריכים לעמוד בציפיות, והם צריכים לעבוד קשה. גם דיברנו על מעטפת, אבל כאילו אין תחליף לזה שמצופה מהחניכים להיות כל הזמן בתפוקה גבוהה. להיות בכיתה 8, 9, 10 שעות, ללכת לעשות שיעורי בית, לסכם, לצאת לריצה ולקום שוב בבוקר לאימון וללכת שוב לאוניברסיטה, זה דורש יכולות אישיות מאוד מאוד גבוהות. הם חניכים מדהימים, הם רוצים שהתוכנית מאוד תצליח, אבל מצד שני הם חווים איזשהו דיסוננס, שמצד אחד יש להם חברים שנמצאים עכשיו בלחימה, והם ורמקים בגדודים, והם לומדים באוניברסיטה, אבל בריאה שהם הולכים להיות מפקדים ביחד עם החברים שלהם, בגדודים אחרים, באותו מקום, אבל עכשיו הם נמצאים באיזושהי הכשרה ארוכה, שהם רוצים להאמין שהיא תהפוך אותם למפקדים טובים יותר, אבל זה קשה לראות את זה. ובהקשר הזה, זה חלוציות לכל דבר, להיות ראשונים, אין לך באמת למי להשוות, או לראות שזה הולך להצליח, כאילו אף אחד לא מבטיח לך את זה, וזה באמת אמונה בדרך ואמונה בעצמך ועבודה קשה, שמצד אחד יכולה להיות לחינם, מצד שני יכולה להטיס אותך למעלה.
תגיד, מבחינת החזון שלכם כמפקדים, מה אתם רואים לנגד עיניכם בעוד כמה שנים? שבאמת, כמו שאמרתי בהתחלה, מפה יצא הרמטכ"ל הבא, 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 הבא?
אני מקווה שכן. החזון הוא שבסוף השכבה הזאת יגיעו לשלב הקורס הממפאים, הם פגשו ביחד גם בקורס המגדים, לייצר להם איזשהו פלטפורמה או בית שהוא פיקודי מנהיגותי, שהוא אוזן קשבת, שהוא יכולת להתייעצות, אבל גם מצד שני, עם גב, שהם המפקדים הכי טובים שיש, והם צריכים לעבוד קשה, והם יקבלו את הכלים הכי טובים כדי להיות מלפנים ולהביא את התוצאות האלה. וזו השאיפה שבסוף, גם בצבא, בסוף להגיע מקורס מפאים לקורס מגדים, יש איזשהו צוואר בקבוק. השאיפה שלנו שבסוף בעד אחד הם יהיו בשליש עליון ומצטיינים, ובקורס מפאים הם ייצאו אליו ירצו להוביל ולהשפיע על החטיבות שלהם, ואחרי שהם עשו תפקידים מפאים איכותיים בחטיבות, הם יצאו לקורס מגדים, ימשיכו להשפיע על החטיבה.
זאת אומרת, התוכנית כן שמה לנגד העיניים, לא רק עד המפא. זאת אומרת, שזה אנשים שישארו אחר כך למגד, מחת, דברים כאלה.
בשאיפה כן, לתת להם איזשהו מקצוע שהוא לחיים. לא רק, נקרא לזה תפקיד של אני בא, אני רוצה להיות מפא, לתת בראש, ומשם אני אתקדם לשאיפות האישיות שלי. באמת לרכוש מקצוע. ברגע שהוא מתחיל מגיל צעיר, זה משהו שהוא, אתה יונק אותו ואתה מתפתח בתוכו והוא מעצב אותך וזה הופך להיות מי שאתה וזה הדבר שאתה רוצה לעשות שתהיה גדול.
שתהיה גדול, בדיוק. טוב, נגמר לנו הזמן, אז לפחות הספקנו את כל מה שרצינו. נגיד לך תודה, קודם כל
תודה
על ההסברים ועל הנכונות ככה לשתף בעשייה וגם באתגרים. ואנחנו מסיימים פה, מסיימים עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו ניפגש פה כמדי שבוע, יום רביעי, בין 12 ל-1, רדיו סול, כי אני חייל. ואנחנו מסיימים עם איש היריבו, אקדם את פנייך. ביי.
אקדם את פנייך בתודה מול שקיעה אחרונה שאני לבד והנה עולה את על שביל החופה להשלים את הלב לאחד ויש המון נשמות בעולם אבל דיוק שכמוך רק המלך יכול ליצור הנס של חיי הלוואי שאתן את הכל ורק אוהב לאהוב עידותי בך היום את השמיים את הארץ את הים ואת כל אשר בא שאכבד ואזון הקשת את ליבך באמת ובאמונה מי יודע אם לעת שכזאת ראוי הייתי לחכות עד היום הזה שבאת ולפעמים המילים מתקשות להסביר בואי קלה אהובה אקדם את פנייך בשתיקה מול עינייך המהירות כשמש וחיירך וכל צבא השמיים האש והמים שמחים שמחת עולם העידותי בך היום את השמיים את הארץ את הים ואת כל אשר בא שאכבד ואזון הקשת את ליבך באמת ובאמונה מי יודע
כל הגלים שישיבו אליי את חלומי